שלום למאזינות, למאזינים. אנחנו בעונה חדשה של הפודקאסט לענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. אני כרמית פיינטוך. אני רמית הרבה שנים בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיה בירושלים. פה איתכם בנושאים חדשים שקשורים לשנה הזאת וקשורים בכלל לענייני משפחה. אני מארחת היום את הרבנית בת שבע סייקס. שלום.
שלום.
בוקר טוב, שבוע טוב. ואנחנו הולכות לדבר היום על איך בונים בית כשאישה למדה תורה ורוצה להמשיך להתפתח גם בלימוד, גם במעשה התורני. כשאנחנו מקבלות לרוב מסורת של בתים שבנויים על זה שתורה יוצאת הרבה פעמים מהגבר, ואיך בונים את הכל, וזה שיח מתמשך, ואנחנו מביאות פה חלק ממנו בנושא הזה. טוב, הרבנית בת שבע, את כבר כמה שנים פה, למען הגילוי הנאות, התחלת בשנה ב' כשהייתי רמית שלך.
נכון.
פה, ואיזה כיף לשבת איתך היום באמת כקולגה לגמרי. זה כבר משמח, ואני אשמח שתציגי את עצמך ככה גם לבוגרות שלא היו פה כשהגעת, וגם בכלל ככה לצורך כניסה לנושא שלנו.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שממש משמח להיות פה וזכות להקליט איתך הרבנית כרמית. אז אני בת שבע, אני רמית בלפני, שנה חמישית עכשיו, וזה באמת קטע איך הזמן עובר ופתאום מסתכלים לאחור. אני אתן קצת רקע, כי אני חושבת באמת שהוא חשוב בשביל הנושא שאנחנו נפתח ביחד. אני מגיעה ממשפחה אנגלוסקסית, לא מהקו של האורתודוקסיה המודרנית שמכירים פה יותר בבית מדרש, יותר אולי עם השפעות ליברליות. אני קוראת לזה מסורתיות אנגלוסקסית, אני לא יודעת אם זה מונח, אבל זה בחוויה שלי. זה משמעותי, כי גם הערכים של ליברליות ופמיניזם מאוד יושבים בבית שלי כבר כמה דורות.
זה בטח שונה מהציונות הדתית. אמרת
נכון,
שזה שונה.
נכון, זה גם שונה מהציונות הדתית. נכון. שאני כאילו נכנסתי לדרך מוסדות חינוך ולא מאוד מהבית. וגם אני אגיד שהבית שגדלתי בו, הקדוש ברוך הוא נוכח בו, והמסורת היהודית והטקסטים נוכחים בו, אבל מחויבות הלכתית וחינוך לתורה ומצוות, זה משהו שהוא חלק מהמסלול האישי שלי, ואני ונועם ביחד בונים אותו כמשפחה. באמת, אני נשואה לנועם, יש לנו שלושה ילדים, הגדול בן 5 והקטנה בת 9 חודשים. גדלתי בירושלים, ואנחנו גם גרים בירושלים. גדלתי בבקה, למדתי בפלך.
כלומר, המסלול שלך, של הבית ושל בית הספר והסביבה, הוא לא מאוד רחוק. אני חושבת שמה שאתם מתארת הוא ככה, איך החוויה של בית המדרש נכנסה, וגם כמובן המפגש עם נועם והקמת המשפחה שלכם. זה ממש לסלול דרך שיש בה גם עבר וגם בחירות בהווה. למה בחרת באמת בבית המדרש וככה, לא רק כתלמידה הרבה שנים, וכמובן בחירה להיות פה רמית, הגדילה לזה?
נכון, זה באמת הייתה איזושהי קפיצה אחרי הצבא שרציתי להמשיך ללמוד תורה. הגעתי למגדל עוז כמקום שהוא כמעט בלעדי, לפחות בזמנו, להמשיך ולצמוח בתורה בו. אז הייתי פה בשנה ב', ואז יצאתי לתואר, וגם אחרי התואר רציתי, למדתי מחשבת ישראל והיסטוריה, רציתי להמשיך ללמוד תורה, וככה חזרתי לכאן, ולקח זמן עד שגם אני וגם המקום שלי בבית מדרש התחברו יחד בהרמוניה, וככה אני חושבת שהתגלגלתי לזה שזה הרגיש מתאים גם להישאר ולהיכנס לצוות.
אני חושבת שאנחנו אומרות כאילו משהו שהוא מובן מאליו, אבל בואי רגע נעלה אותו כאילו לרמת המשגה, שלפני שאנחנו צוללות באמת לנושא של איך בונים את הדתיות של הבית, ומי מוביל אותה או מי מובילה, לכולנו יש רקע. עכשיו, במקרה שלך, אנחנו עוד נדבר בו, והוא באמת נורא נורא משמעותי. הרגשנו שאי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי להבין את הרקע שלך, אבל בעצם לכל אחת מהשומעות והשומעים יש רקע, והרקע הזה שלנו הוא דבר מאוד עמוק ומשמעותי, וכמובן שכשמתחילים גם לבנות בית, אנחנו נפגשים עם עוד אדם עם רקע, ושני הרקעים האלה צריכים לייצר דבר שלישי וחדש, וזה מלאכת אומנות כזאת, איך עושים את זה, איך יוצרים את זה, ואיך...
נכון, ותמיד יש את הדברים שמגיעים לנו כל כך טבעי, ממש מבטן, ואנחנו אפילו לא צריכים להסביר אפילו לעצמנו, ויש את הדברים שאנחנו אומרים, זה אנחנו רוצים אחרת, כאן אנחנו רוצים כמו שאנחנו בוחרים, וזה אחרת מאיך שגדלנו, אולי גם אחרת מאיך שהתחנכנו, ואחרת אולי גם מבן הזוג, זה פוגשים את הדברים האלה כל הזמן.
זה מאוד מאוד משמעותי גם בשאלות הדתיות. זאת אומרת, לא תמיד מה שנכון לי, נכון גם לך, סביב שאלת הרקע. ולכן חשבנו ככה שבאמת נתחיל בהצגה טיפה יותר עמוקה שלך. אז עכשיו בואי נעבור באמת לדבר בעצמו שלשמו התכנסנו, זה באמת השאלה דרך הבית שלכם, לשאלות יותר כלליות, איך בונים באמת את העולמות הדתיים, כשבאמת הפודקאסט הזה מיועד קודם כל לנשים שלמדו ולומדות תורה. זאת אומרת, נשים שכבר התפתחו, קפצו, תורה חשובה להם, וזו נקודת הפתיחה. והיא מעניינת והיא לא הייתה בדורות קודמים. זה מתחדש, זה דבר שהוא חדש לנו. וצפות סביבו המון המון שאלות.
באמת יש פתאום עוד ועוד בתים שבהם האמא מגיעה, מרקע של לימוד תורה ותקופה משמעותית בבית מדרש, שזה יותר רחב מרק הלימוד, כל החוויה הדתית. ואני אספר קצת על הבית שלנו. אנחנו בחוויה, אני בחוויה, שאנחנו מאוד ביחד בהדדיות, בהובלה הדתית של הבית. ניתן כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן, ואז נתמקד רק בחלק מהם. דבר אחד, וזה בהכרח קשור מן הסתם לזה שאני גמרה בבית מדרש ועוסקת בתורה יום-יום, וזה שבעיקר, הזכרתי גם שהילדים שלי קטנים, אז זה בהתפתחות עכשיו, אבל הלימוד תורה שיש לנו בבית והדיבורי תורה, הם כן באים יותר ממני. לא רק, אבל זה נוכח. זה נוכח שזה מאוד מעסיק אותי ומאוד מעניין אותי ומאוד חשוב לי ועובר לי, כאילו עוברים לי בראש מחשבות של תורה ואני משתפת את הילדים בזה, וגם מנסה לקבוע איתים.
אני חושבת שמה שאת מתארת הוא מוכר פה בטח לרמיות, כשהחיים הם מלאים בתורה, אבל באמת אני לא יודעת בכמה בתים שגדלנו בהם זה היה ככה. זאת אומרת, במובן הזה שזה באמת מתחדש. אנחנו לא בנות אותו גיל כמובן, אבל אני יכולה להגיד ודאי בבית שלי, אבל זה לא מיוחד. אני חושבת שברוב הבתים, בוודאי בדור קודם, אבל אולי גם היום, העולם הדתי הוא נובע לפחות באופן ראשוני מאבא שלמד בישיבה או במקום
כן.
אחר.
וגם כשלא, למשל אצל הבוגרות שלנו, אני חושבת שזה יושב כסימן שאלה. האם זה בסדר? האם זה טוב שאני מביאה את זה? האם זה חסר אם הבן זוג שלי לא מביא את זה? זאת שאלה שמרחפת מעל הרבה בתים.
בהחלט. אז תתארי קצת על איזה שאלות אתם חושבים ומה יצרתם.
נקודה שנייה שמשמעותית אצלנו בבית זה ההליכה ביחד לבית כנסת. אנחנו משתדלים כולם ביחד ללכת להגיע בזמן. לא תמיד מגיעים ממש בזמן, אבל משתדלים להגיע ביחד ולנכוח ביחד. אני יודעת שיש בתים שמסתדר להם להתחלק לשני מניינים. אני גיליתי עם הזמן שגם לי באופן אישי מאוד חשוב להיות בבית כנסת ולהתפלל, וגם החוויה של להיות ביחד עם הילדים. זה חסר לי כשאני לבד. הרגע הזה שאני יושבת עם הילדים, גם אם זה רק כמה דקות פה ושם, זה הפך להיות חלק מהחוויה הרוחנית שלי. אז זו עוד נקודה, וגם אני אגיד שהילדים מגיעים ביחד איתי לנשק את התורה, שזה דבר שמתאפשר אצלנו בבית כנסת, זה גם, אני חושבת, זה אקט סמלי שאני חושבת שהוא משמעותי לבנים שבאים עם אמא לנשק את התורה, שאומרים כמה זה משמעותי לה, זה עוד משהו שקיים אצלנו.
כלומר, זה יוצר חוויה אחרת, מה שאת מתארת. הילדים שלך לא ידעו שבית כנסת זה של אבא.
נכון, זה של שנינו.
זה של שניכם, ובפודקאסט אחר תספרי איך את עושה את זה, איך אתם עושים
כן.
את זה.
לוגיסטיקה מסובכת.
אבל, ומה הדבר השלישי?
ונקודה שלישית זה שמאז שהתחתנו, אני ונועם, אנחנו מתחלקים, לא בצורה בדיוק שוויונית בתורות, אבל שנינו אומרים קידוש בבית, לפעמים הוא, לפעמים אני, כשאחד אומר קידוש, השני מברך על החלות, אז אנחנו ככה ממש מתחלקים בזה.
אז ספרי על זה קצת, מה הניע? ככה, יש פה שלושה נושאים שעל כל אחד מהם אפשר לעשות פרק, אבל אנחנו באמת בתאימה, אז נניח נדבר על הקידוש. ספרי קצת גם על ההחלטה, על מה מניע אותך בעיקר, זה מה שככה אותך ואותכם.
אז אני אתחיל בזה שפתחתי ברקע שלי כדי להסביר למה זה לא בדיוק, זה לא הייתה החלטה דרמטית, זה לא היה איזה משהו שחשבנו עליו הרבה, והייתי צריכה לשכנע את נועם, לא אמרתי על הבית שהוא מגיע ממנו, אבל זה היה מאוד טבעי וזורם. זה נבע מתוך זה שהמשפחה שלנו הרבה יותר מוזיקלית מהמשפחה של נועם, ולאבא שלי יש מנגינה מסוימת שאומר בת הקידוש, ורציתי שזאת המנגינה שתשמע אצלנו. נועם עוד עובד על זה, לפעמים הוא מצליח, אבל ככה זה התחיל, שפשוט רציתי את המנגינה הזאת. וגם אני חושבת שזה אולי באופן פחות מודע, אבל זה גם נובע מהתחושה שלי כאישה, שבכל מקום שההלכה מאפשרת לי להיות בה, לנוכח בה, וזה לא מייצר יותר מדי דרמות, והנה פה זה דוגמה שפשוט, זה פשוט בבית, זה אני ואתה, וזה אפשרי הלכתית. אז אני שמחה לקחת ולהיות בה.
ככה פשוט.
ככה פשוט.
לפעמים אנחנו מדמיינים כל מיני חומות. ככה זה מה שעולה בי כשאני מקשיבה לך. המון המון חומות. אולי רגע נפרוט את החומות האלה, כי אני חושבת שהשאלה הזאת של מסורתיות... מעבר לשאלה הלכתית, היא שאלה מאוד מאוד מכריעה פה. ובעצם מה שאת מזיזה קצת, מזיזה לנו את הגבינה קצת.
אני אגיד שאפילו כשדיברתי על זה עם אמא שלי, אז אפילו היא אמרה שלה מאוד חשוב שאבא שלי יגיד את הקידוש. וזה באמת לא נובע מאיזשהו מקום של מחויבות להלכה, אפילו למסורת. זה משהו רגשי כזה. זה תחושה של, יש דברים שאבא עושה, ואנחנו כנשים שמחות שאבא עושה אותם. וחסר לנו אם אבא לא עושה אותם. אני לא יודעת איך זה לא עבר אליי. ולי זה פשוט, זה לא, לא, אני מרגישה שאני משלמת פה איזה מחיר, אבל אני יכולה מאוד להבין. ניסחנו את זה קודם, מקודם, זה המסורתיות של המגדר, משהו כזה.
מסורתיות מגדרית.
מסורתיות מגדרית, בדיוק. יש פה איזה משהו ש... זה תחושה שאני חושבת שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתה.
אני מכירה אותה מהרבה תחומים אחרים שהם לא שייכים למשפחה, הם שייכים יותר אולי לזירה של בית כנסת, שיש כאילו שני סוגים של שאלות. יש שאלות באמת הלכתיות ודברים שהם בתהליכים הלכתיים, ויש תהליכים חברתיים שהם קשורים באמת למסורת, יש בהם משמעות. את צודקת שבפרט, בפרטי שלכם, בבית שלכם, אז זה באמת נקודה שאם שניכם מסכימים עליה, אז יש שם משהו יותר אפשרי. יכולה להגיד שבזירה הקהילתית של בית הכנסת, זה באמת אירוע הרבה הרבה יותר מורכב, ממילא הוא גם הרבה יותר איטי. אבל אני מחזירה אותנו למשפחה, כי זה הנושא שלנו.
אני מנסה לחשוב באמת, כאילו, מה יש ברגע הזה שאנחנו מתכנסים, כל המשפחה, ועכשיו ברוך השם גם עם ילדים, ואנחנו רגע רוצים לקדש על היין, איזשהו טקס שמייחד את השבת, שמייחד את המעמד הזה, שאנחנו תכף נאכל ביחד סעודת שבת. מה יש ברגע הזה שהוא יותר גברי ויותר מתאים שאבא יעשה אותו? אני שואלת באמת, כי אני בשאלות לגבי העניין הרגשי הזה, למה זה לא מזיז את הגבינה של מישהו אם אמא אומרת קידוש?
טוב, למה זה פשוט? כי ככה אנחנו רגילים. יש פה גם, את בחרתם נקודה הלכתית מסוימת, שהיא בוודאי בתוך ההלכה, אבל היא אולי לא מיינסטרים, ואז זה גם מסורות, זה גם מסורות הלכתיות. יש פה, אז את מזיזה, אבל אני באמת רוצה שנגיע לעוד דיבור על למה. כי בשביל להזיז את התזוזה הזאת, כן, מה בזה חשוב, כאילו?
אז ניסיתי לחשוב קצת, באמת, לקראת השיחה שלנו. אני תיארתי איך זה נבע מלכתחילה, אבל עכשיו שאני חושבת על זה שכשזה פשוט קיים וככה הילדים רואים, אני חושבת שזו חוויה משמעותית לילדים שהם רואים, ששני ההורים מעורבים, מעוניינים בקידוש שהוא סמלי, אבל כמו שאמרתי, הוא איזשהו רגע שמייחדים את השבת. שני ההורים מעורבים גם בטקסיות של הדת בבית, לא רק מאחורי הקלעים לא יודעת מה, באווירה וברגש של הדת בבית, אלא גם בטקסיות. אני חושבת שזה עושה משהו לילדים לראות את זה. וגם לי, כאימא, כאישה, זה משמעותי להיות חלק.
אתם מקבלים תגובות?
אז זו שאלה טובה. אני לא עיוורת וחרשת לרגישויות של אנשים. אני בוחרת לפעמים, גם ככה אנחנו עושים תורות, אז זה לא חשוב לי שזה יהיה תמיד, והרבה פעמים אני מבטרת על התענוג בהתאם למי שנמצא ולמי שמתארח, וזה לא חשוב לי לעשות מזה עניין. האם אנחנו מקבלים תגובות? לא בטוחה. כאילו, באמת נראה לי שאני, בגלל הרגישות כנראה, אז אני בוחרת מתי ואיך להתנהל.
שזה בכלל אולי יצא טובה לאידיאולוגיות, להיות, לא, באמת, כלומר, מה בתוך הבית, מה... יש גם פנים חיצוניות לכל בית, אנחנו מארחים, אנחנו מתארחים, כל מיני דברים, אז את מציעה להיות רגישה.
זה לא משהו שחשבתי עליו באופן רשמי, אבל כנראה שאני ככה פועלת באופן לא מודע, כי זה באמת גם משהו שהוא יותר, דיברנו על זה קצת מראש, יש הבדל בין החוץ לבין הפנים, משהו שמתנהל בתוך הבית, המטרה שלו היא לא, למשל, כשמדברים על חופה, זה מאוד חשוב, מה כולם יראו וחושבים מאוד על כל דבר, זה לא רק משהו שלנו, זה גם מאוד ציבורי. אז פה זה כמעט ההפך. המעשים, איך שאנחנו בוחרים להתנהל, זה הרבה יותר קשור אלינו כאנשים ולבית שאנחנו בונים, מאשר למה אנשים יראו בחוץ.
ואף על פי כן, זאת אומרת, את צודקת לגמרי, אבל אני חושבת שהרבה פעמים הבתים שאנחנו בונים, והתהליך הזה של עיצוב, עיצוב עולם דתי בתוך בית, הוא בעצם מאוד 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 מושפע מהרקעים ומהמון דברים לא מודעים. באמת, זה לא רק מה ראינו בביתנו, זה גם מה אנחנו רואים בסביבתנו. ולכן יש משהו אמיץ במה שאת אומרת, כי בעצם את מודעת לזה, כמו שאת אומרת, את לא חרשת ולא עיוורת, וגם אכפת לך מה אנשים סביבך מרגישים, אבל את כן בוחרת לעשות פה איזשהו מעשה אקטיבי של שינוי. זה לא פשוט, כאילו, כמו שאת אומרת את זה. אני יכולה לספר שאנחנו כל השנים, נגיד לא הלכנו לבית כנסת ביחד, עשינו 1,000 סידורים, וכשהתחלתי את התפקיד הרבני שלי, אז פתאום מצאנו את עצמנו, זוכרת את השבת הראשונה, שועטים לבית כנסת עם 6 ילדים, ואני מסתכלת מסביב בשבתות הראשונות, קטמון, כאילו מקום די ליברלי, ואני לא רואה אף משפחה שרצה ככה בכניסת שבת. זה גם היה נורא נורא קשה טכנית, אבל גם באמת, איך נעשה את זה? בינתיים אלה החיים שלנו, כלומר התרגלנו, ולהרגל הזה יש המון המון רווח, אבל זה היה מאוד קשוח בהתחלה. לא רק מעשית.
לא רק טכנית, גם מהותית.
כן, כן. זה היה שינוי גדול, שאני שמחה עליו, אבל הוא מוזר. רוצה להגיד שגם בסביבה ליברלית יחסית, לא ראיתי מסביבי הרבה כאלה, כאילו משפחה שבאמת באמת מצליחה להיות מחויבת לזה. אני יותר רואה את זה היום, אני חושבת שצעירים יותר עושים את זה. האם את מרגישה שיש להתחלקות הזאת, שהיא בעצם שוויונית, די שוויונית, האם יש לה מחיר מבחינתך?
זו שאלה טובה שאני מתהלכת איתה, והאמת שאני רוצה להניח את זה פה כשיח פתוח. הייתי מאוד שמחה לשמוע עוד נשים עם השאלות האלה ומה קורה אצלם בבית, וכמו שאמרנו בהתחלה, כל אמא וכל אבא וכל זוג מגיעים עם רקע ומביאים גם את האישיות שלהם לתוך הדבר הזה, ואז המחירים הם אני חושבת שונים בכל בית. אני לא מרגישה כרגע מחירים, אני מרגישה שאנחנו ברוך השם בגל טוב של חינוך לתורה ומצוות ונוכחות של הקדוש ברוך הוא בבית. משהו עובד, אנחנו בתחילת הדרך, כן? יש עוד דרך ארוכה לפנינו, אבל לפחות נכון לעכשיו, אני מרגישה שאנחנו בגל טוב, וגם נועם הסכים איתי, שאלתי אותו אתמול, אז יש הסכמה של שני הצדדים, אבל אני מסתובבת עם השאלה, כי אני באמת נוגע גם לעוד שאלות של נשים ושינויים שקורים לנשים. האם יש משהו שאני מפספסת, משהו שהשינויים האלה שמבורכים מצד אחד, גם מאבדים איזשהו משהו בתפקיד של הגבר, בתפקיד של האישה בבית? אני, מהנקודת מבט שלי, כרגע לא רואה את זה, אבל אני מודעת לשאלה, יושבת לי, אני לא מתעלמת ממנה.
אני מקשיבה, ואני, כן, אני רוצה להמשיך את השאלות שאת שואלת, אולי מכמה זוויות. אחת, שלאו דווקא עכשיו, אבל אנחנו נצטרך גם לדבר על הגבר החדש, לא רק על האישה החדשה. ואני חושבת שזה גם, זה תהליך ארוך ולא קל. אני חושבת שהדבר הזה, אצל גברים מסוימים לפחות, כאילו שומט איזושהי קרקע מתחת לרגליים, שאולי בשלב ראשון זה נראה כאילו נחמד, אבל באמת איך אדם ממשיך להיות משמעותי? אדם, אני אומרת, כאילו גבר או אישה, איך אדם ממשיך להיות משמעותי בתוך הדבר הזה, ואנחנו לא מערערים אותו עד כדי כך? כאילו להחליש אותם זה לא מה שאנחנו רוצות לעשות. ואני חושבת שבשביל הרבה גברים, יש משהו בטקסיות שהוא איזה מקום, הוא מקום במובן העמוק, ו... אני ככה מתלבטת על הדבר הזה. כאילו, הרווחים ברורים לי, אבל גם המחיר, אני שומעת את זה מאנשים, מגברים. כמובן, לא מדברת עלייך, אבל אנחנו באמת הפודקאסט, הוא מנסה להתבונן בתהליך יותר ממרחק. ושאלה נורא מעניינת, זה באמת גם על התפקידים הנשיים, מה קורה להם, מה קורה לנו. שזו שאלה ענקית בכלל למה אנחנו קוראות נשי, מה זה להיות אישה? כמובן, לא נצליח פה לפתור את הכל, אבל זה מעסיק.
כן, אז אני אגיב על זה, את צודקת. זה מעסיק אותי, וברור לי שיש מחירים, אפילו לזה שאני ממהרת להגיע לבית כנסת, אז מה קורה לארוחה ולבית? זה ברור שזה משהו שאני פחות מושקעת בו. כל האווירה, זה כן מעסיק אותי, האווירה מסביב, היידישקייט. אישית אני לא מרגישה את זה כמחיר, כי זה לא, המודל הוא לא חזק אצלי, זה לא משהו שגדלתי איתו, ואני לא מצליחה לייצר. אבל אני רואה בבתים אחרים, אני יודעת שזה מאוד משמעותי, וכן, מן הסתם, הכל בא על חשבון. אז יכול להיות שאנחנו יותר לומדות, וגם יוצאות, ובעולם, וגם בבית כנסת, אז אנחנו פחות בבית, ודברים משתנים גם שם.
כן. והשאלה היא לא רק על מי חותך את הסלטים. כן, נכון, התרגלנו כזה, שכשחוזרים מבית כנסת, פשוט יהיה יש סלט עם חתוכים, אז זה כנראה לא קורה אצלכם.
לא כסף.
גם אצלנו, לא? אבל אני חושבת שאנחנו מדברות על משהו מעבר לשאלת הסלטים. זאת אומרת, יש משהו בנוכחות, מי נוכח... מי שם את עיקר הנוכחות שלו בבית? אנחנו נשאיר את זה כמובן כשאלה. לא נצליח לפתור פה את כל הסוגיה, אבל הנה אמרנו. אני חושבת שגם זה שמותר לנו לדבר על רווח ועל מחיר לכל צעד, זה גם אולי מאפיין קצת את הפמיניזם שאת מביאה פה, הוא לא מחויב שהכל יהיה בסדר תמיד, כמו העולם.
נכון. אני רק אגיד שאני חושבת שזה שיח שאנחנו מחויבות לו כנשות חינוך במגדל עוז, כרמיות במגדל עוז, כי אנחנו באמת מגדלות פה נשים שחשוב להם העולם הדתי שלהם, והתפילה, והנוכחות בבית כנסת, והתורה, ומה קורה אחר כך? איך ממשיכים את זה?
וגם הבית והמשפחה.
נכון.
אולי בשלב קצת אחר. הבנות פה עוד פחות, אבל אנחנו כמובן מדברות לבוגרות, אז נכון, לא התחלנו עם המובן מאליו, שהמשפחה חשובה ויקרה לנו מאוד, אבל רק נגיד את זה ככה לקראת הסוף. תודה רבה רבה ששיתפת ככה מהעולם שלך. אני אגיד שארבנית בת שבע היא הראשונה שקופצת למשהו יותר אישי, אז תודה גדולה. אני חושבת שזה מרתק, וזה גם מלמד. מעבר לזה שזה מרתק עלייך ועליכם, זה גם מאוד מאוד מעורר מחשבות, ונשמח גם לתגובות על הפרק הזה. תודה, תודה שבאת.
תודה רבה.
שלום שלום לרבנית בת שבע סייקס קולט, כיף שבאת ותודה שבאת.
שמח להיות פה, תודה.
תודה שהייתם איתנו. אם יש הערות, מחשבות, יש פה מייל בקישור, אשמח לשמוע מכן ולהתראות בפרק הבא.